לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. כך כתוב בירושלמי. אני אתבונן, נקדיש היום, בסייעתא דשמיא את השיעור, אתבונן קצת בחידושים בענייני העשר מכות. יש עניין, נכון, המצווה לספר ביציאת מצרים, החיוב זה רק בליל הסדר. המצווה החיובית היא בליל הסדר, אבל ודאי שיש עניין, כל החג הרי זה חג לזכור את יציאת מצרים, אז ודאי שיש עניין ללמוד ולעסוק בענייני יציאת מצרים. כל החג זה ענייני דיומה, זה ענייני חג בחג. וגם, הרי כתוב בתורה, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללת במצרים. זאת אומרת שיש, זה לא מדבר על ליל הסדר. ולמען תספר באוזני בנך, זאת אומרת שיש גם מצווה תמידית לספר בענייני יציאת מצרים, שזה עניין של חיזוק באמונה, זה היסוד של האמונה, כמו שכתוב ברמב"ן בסוף פרשת בו. אז ודאי שבפסח זה הזמן להתבונן ולעסוק בענייני יציאת מצרים. צריך לבדוק, אני חושב שכתוב גם, כתוב באחרונים, שכמו שיש את שיטת, ידוע בשם הגר"א, שיטת הגר"א, שאומנם החיוב לאכול מצה זה רק בלילה הראשון, ויש מצווה קיומית כל השבעה ימים, אז אותו דבר המצווה הנוספת החיובית של ליל הסדר, שזה לספר ביציאת מצרים, החיוב הוא בליל הסדר, אבל מצווה קיומית יש כל השבעה ימים. על דרך שהמצה, המצה הרי קשורה עם מצוות סיפור יציאת מצרים, נכון? יש שיטת הראש בתשובות שבכלל לא מונה את מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר כמצווה בבתי עג מצוות. הרמב״ם והחינוך מונים את זה, שמצוות עשה דאורייתא זה בתוך המניין של בתי עג מצוות. הראש מבואר בראש שזה לא מצווה בפני עצמה. למה? כי זה חלק ממצוות אכילת מצה, והגדת לבנך, זה חלק ממצוות אכילת מצה, זה הולך ביחד עם המצה. כמו ש מקרא ביקורים, יש מצווה להביא ביקורים, יש מקרא ביקורים, זה המקרא שאתה קורא על הביקורים שאתה מביא. אז זה נידון כמצווה אחת, כן, לפי חלק מהשיטות. אותו דבר, הראש סובר שגם ההגדה, זה ההגדה על המצה. זה הולך ביחד, כמו ביקורים ומקרא ביקורים, יש מצוות אכילת מצה, ואת הנוסח שומרים על המצה, ולכן חז"ל אומרים לחם עוני, שומעים עליו דברים הרבה, נכון? זאת אומרת שזה קשור אחד עם השני. במי נהר של פסח, של שבוע לפני פסח, היה את הדרשה של שנה שעברה, ששם הבאנו את התירוץ הנודע של הסטייפלר, עם הכתב יד המקורי, ראית את זה? מכתב של המכתב, ששם הוא מסביר, הוא מתרץ את השאלה שלו מחס חינוך, שמשאיר בצרכים גדול, מאיפה החינוך לקח שנשאיר חייבות מצד סיפור יציאת מצרים? זה מצד תעשה שהזמן גרמה. על מצה יש דרשה מפורשת של חייבות. מי שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו בקום בכל מצה. אבל הסיפור יציאת מצרים, שאין על זה דרשה מיוחדת לחייב נשים, זה מצד תעשה שהזמן גרמה. למה החינוך כותב שזה נוהג גם בנשים? הרבה תשובות נאמרו בזה. אומר סטייד לא פשוט מאוד, בגלל שזה כרוך, זה הולך ביחד עם המצוות אכילת מצה. לחם שעונים עליו דברים הרבה. עונים עליו, על המצה, דברים הרבה. ההגדה זה הדברים שאומרים על המצה. אז עד כמה שהן חייבות במצוות אכילת מצה, הן גם חייבות במצוות סיפור יציאת מצרים, נכון? וככה הוא תרץ את הקושה של מחס חינוך שישאיר בצריכים גדול. מאיפה המקור של נשים חייבות? כי הן חייבות באכילת מצה, ממנו הן חייבות גם ב... זה עוד יותר מסתדר לפי הראש. מעניין שהנכדו של הסטייפלר, נינו של הסטייפלר, גאון רבי יוסף קנמן שליטה, שהוא משיבת פונוביץ', היה בברזיל השנה, אז הוא נין של הסטייפלר, אז הוא כתב לי השנה, ששלחתי לו את המכתב המקורי של הסטייפלר, אז הוא אומר לפלא שזקני לא הזכיר את שיטת הראש, שלדבריו זה הרבה יותר מסתדר טוב. שהראש באמת, זאת אומרת, הוא היה צריך להביא את הראש כראיה שבאמת המצוות אכילת מצה והמצוות סיפור יציאת מצרים הולכים ביחד, כי הראש באמת לא מונה את זה כמצווה בפני עצמה, זה חלק ממצוות במניין המצוות זה חלק ממצוות אכילת מצה, שביחד עם המצה אתה צריך לספר, להגיד את ההגדה, לספר את יציאת מצרים. אז למה סטייפלר לא הביא את זה? אני חושב שפשוט למה סטייפלר לא הביא את זה? כי הסטייפלר בא לתרץ את הקושיה של החינוך על החינוך. החינוך כן מונה את זה כמצווה נפרדת. החינוך לא הולך בשיטת הראש. חינוך כן מונה כמצווה נפרדת. יש מצוות אכילת מצה, אני חושב שזה מצווה יוטט, ומצווה חף, אם אני לא טועה, זה מצוות סיפור יציאת מצרים, זה שתי מצוות בתארי מצוות, אז הוא לא יכול להביא את הראש. אולי רק כאיזו סייעתא רעיונית להראות שעד כדי כך זה הולך ביחד, שאפילו הראש סובר שזה מצווה אחת. אבל החינוך לא סובר שזה מצווה אחת. לכן הוא הביא את הראייה מהגמרא, לחם שעונים עליו דברים הרבה, סוף כל סוף. זה קשור, זה עונים עליו דברים הרבה, אז רואים שזה הולך ביחד, זה המצוות מצב סיפור יציאת מצרים. אז ייתכן שעל דרך, תודה רבה. יכול להיות שעל דרך שיש נידון גדול בפוסקים, וזה דיברנו לפני שנתיים, האם יש מצוות אכילת מצה, מצווה של רשות כל השבעה ימים? מצווה של חובה זה ודאי, כתוב מפרש בגמרא שזה רק בלילה הראשון. אין מצווה חיובית לאכול מצה כל השבעה ימים. אין. אדם לא רוצה לאכול פת, הוא לא חייב. רק ביום טוב, מדין יום טוב, הוא צריך לאכול פת, ואין לו פת אחרת, צריך לאכול מצה. אבל אין חיוב לאכול פת, נכון? אז אין חיוב לאכול מצה. אבל אומר הגר"א שמצווה של רשות יש. זאת אומרת, אם אתה אוכל מצה, אתה מקיים מצווה. דורייתא. וזה דבר מיוחד. זאת אומרת, אין חובה, אבל אם אתה עושה, אתה מקיים מצווה. זה לא בדיוק כמו סוכה. כי בסוכה, זה כמו סוכה ולא כמו סוכה. בסוכה, אתה צריך לגור בסוכה. חלק מהלגור בסוכה זה לאכול בסוכה. אז כל אכילת קווה אתה צריך לאכול בסוכה, לא דווקא פת. כמובן שאם אתה אוכל פת, אז אתה מקיים מצווה דורייתא, אבל לא רק אם אתה אוכל פת, אתה מקיים מצווה דורייתא. אם אתה יושן בסוכה, אתה גם מקיים מצווה דורייתא. אם אתה מטייל בסוכה ונמצא בסוכה בתור מגורים, אתה גם מקיים מצווה. אז זו הגדרה אחרת. פה זו מצווה של אכילה, מצווה של אכילת מצה. ויש מצווה של רשות לאכול מצה ככה סביב הגר"א, וכבר הכחנו שידוע שכבר יש שיטה כזאת בראשונים, ויש בזה ראייה מראשונים, ואפילו מגמרות, ויש אפילו אחרונים שרוצים להגיד שזה מחלוקת בגמרא, מחלוקת תנאים, אריכות גדולה. על דרך זה, עד כמה שמצוות אכילת מצה וסיפור יציאת מצרים הולך ביחד, אם על המצווה של החובה של אכילת מצה של ליל הסדר, כרוך בזה, הולך עם זה ביחד, שעונים עליו דברים הרבה, גם לספר ביציאת מצרים בלילה הראשון, מצד המצה. אז אולי עד כמה שיש מצווה של רשות, אם אתה אוכל מצה כל השבעה ימים, אז יש גם מצווה של רשות לספר ביציאת מצרים. אם אתה מספר ביציאת מצרים ועוסק בענייני יציאת מצרים, אז אתה מקיים מצווה של רשות כל השבעה ימים. כמה שזה הולך ביחד, מה אתם אומרים, יכול להיות דבר כזה? זה חידוש. אני חושב ששמעתי פעם, אחד מגדלי ראשי הישיבות של היום, שליטה, שאני לא רוצה להגיד כי אני לא זוכר במדויק, אבל אני חושב שראיתי פעם כזה חשבון, כזאת סברה. אבל מה אתם אומרים? זה יכול להיות. אבל המצווה של ויגד אותו לבינכו, אתה מכיר מצווה את זה של ויגד אותו לבינכו? גם כתוב בערב תאכלו מצות. אתה רוצה להגיד, אבל זה כוסף, יש גם שבעת ימים בתוך המצות? זה סובר הגר"א שזה בא לחדש שיש מצווה של רשות. פה אין את ה... אבל עד כמה שזה ביחד עם המצה, אז אם יש מצוות אכילת מצה של רשות כל שבעה, אז יש גם מצווה של סיפור יציאת מצרים כל שבעה. זה חידוש גדול.
עם הבן.
לא, אבל גם בליל הסדר זה לא חייב להיות דווקא לבן. לא חייב להיות דווקא לבן. ראינו את האור החיים, כן, שעומד על זה. אז למה באמת התורה כתבה לבנך? החיוב הוא לא דווקא לבן. אז כמובן יש מצווה תמיד, גם מצווה של תלמוד תורה. כשאתה עוסק ביציאת מצרים, אתה גם כן מצווה תלמוד תורה. גם מצווה של אמונה, גם מצווה תנוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לזכור את יציאת מצרים. ידוע שהמשגיח, הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין, אם אני לא טועה, היה כל יום, אם אני לא טועה, כך שמעתי ממורי ורבי, רבי עקיבא קיסטר, אם אני לא טועה, כל יום ויום היה אחרי תפילת שחרית, היה לומד משהו מציאת מצרים, על סיפור מציאת מצרים. כי כל עניינו היה אמונה, לחזק את האמונה. בחס כלל משנה היה ידוע שכל כולו ומהותו היה לחזק, לדבר על אמונה, והיסוד של אמונה זה יציאת מצרים, היה כל יום מדבר, היה לו שיחה קצרה כל יום על יציאת מצרים, על משהו, איזו מחשבה, איזה רעיון, איזה עומק, איזשהו מדרש, איזשהו חזל, להתבונן משהו ביציאת מצרים. יש מצווה, אז מה תזכור אותי יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך? אנחנו מקיימים את זה בזה שאנחנו אומרים, אני עכשיו לוקחים אשר עשיתיך מארץ מצרים, אומרים ביום ובלילה, זה המחלוקת של רבי אלעזר בן עזריה במשנה בברכות. יש מצווה להזכיר יציאת מצרים, אנחנו מקיימים את זה בהזכרה, מסתום גם בזה, אם אתה מוסיף יותר, אז יכול להיות שיש לך יותר מצווה, אתה מרחיב את המצווה. אבל ודאי שזה עניינו של חג בחג, ודאי שיש בזה. כן, אז נדבר קצת על עשרת הדיברות, על עשרת המכות. עשרת הדיברות, סמסמס מעריך בזה שזה מכוון כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, וכנגד העשר דיברות. כך אומר סמסמס בכמה וכמה מקומות, לפי בשם זקנו החידושי ערים. כל בריאת העולם הייתה עם עשרה מאמרות, אחרי זה החיזוק של האמונה לעם ישראל להחדיר בהם את האמונה היה על ידי העשר מכות, וזה הביא אותם להיות מוכנים לעשרת הדיברות. ככה כתוב בסמסמס בכמה וכמה אופנים שונים. הכל קשור. אז למעשה נתחיל, וכתוב מפורש שהמכות מיועדות למען תספר באוזני בנך או בן בנך את אשר התעללתי במצרים. זאת אומרת, יש עניין לספר, יש חובה לספר. וזה לא מוגדר בזמן מסוים, ודאי שבפסח זה הזמן. איפה כתוב למען תספר? איפה כתוב את הפסוק הזה למען תספר? איפה בתוך העשר מכות זה נכתב? התחלת פרשת בו במכת הרבה. פונקט במכת הרבה זה כתוב. מעניין, יש עשר מכות. הרי אין עניין מיוחד. אין עניין מיוחד לספר את ההרבה. את אשר התעללתי במצרים, זה כללי. למה זה כתוב דווקא בהרבה? מעניין. אבל זה ודאי מספיק סיבה בשבילנו להתחיל עם מכת הרבה. התחיל עם מכת הרבה. אגב, חסון ספר אומר דבר נפלא. הוא בא ליישב את השאלה למה דווקא פה כתוב. יש חסון ספר חסידי פה, בשתיק לחסידי בחסון ספר על השאלה הזאת. למה באמת כתוב דווקא במכת הרבה למען תספר? אומר חסון ספר, אומר לולי דמסטפינה. לולי דמסטפינה הכוונה, אם לא שהייתי מפחד להגיד כזה חידוש גדול, הייתי אומר, ואז הוא מעריך בחידוש הזה. זאת אומרת, זה הקדמה, כשאתה בא להגיד איזשהו חידוש בומבסטי, אתה הרבה פעמים בלשון הספרים, אתה אומר לולי דמסטפינה, אבל אם לא שהייתי מפחד, הייתי אומר כך וכך וכך. אז הוא מעריך בקטע ארוך להסביר את מה הוא היה אומר, אם הוא לא היה מפחד. אבל מה יש בשבילנו? זה תורתו של חסון ספר כבר. חסון ספר אומר, חידוש פלא. אומר, הרי לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו להתרות את פרעה במכת הרבה. לא כתוב. אני פה את הפסוקים, אבל לא כתוב שהשם אומר לו, לך תודיע לפרעה שהולך להגיע מכת הרבה, כמו שכתוב במכות אחרות. אלא במכה הזאת הייתה מכה אחת, מתוך כל העשר מכות, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, עכשיו פה יש מכה אחת שאתה בוחר מה להביא. אתה בוחר איזה מכה עכשיו להביא למצרים, זה שלך. תשע שלי, אתה בוחר מה יהיה, כן, תבחר איזה מכה שאתה רוצה ואני אעשה את זה. פלא, זה דיוק בפסוקים שהוא מדייק את זה עכשיו ספר. הוא נתן לו את הכוח להניש את פרעה באיזה עונש יבחר, והקדוש ברוך הוא שעושה רצון יריב, יקיים את אשר יגזור עבדו הנאמן, משה רבינו. ואומר, לכן דווקא פה כתוב ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. לא רק לספר, התורה רוצה להדגיש, לא רק לספר את נפלאות הבורא ואת הכוח הגדול של הקדוש ברוך הוא, שהוא שולט על הטבע ושהוא שולט על כל הבריאה ושהוא יכול להפוך מים לדם ואת כל השלטון שיש לו על כל חלקי הבריאה, אלא להראות גם את כוחם של הצדיקים, שגם הם יש להם כוח לשלוט על הטבע. לכן דווקא פה כתוב למען תספר באוזני בנך ובנך. שידעו הדורות הבאים, גם את העניין הזה שצדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. נכון. אז למעשה, את אותו רעיון כתוב גם בספר כל שמחה מהרב הקדוש, רבוני מפשיסחה. בית מדרש אחר, רבוני מפשיסחה, הוא אומר אותו דבר, הוא כבר אומר את זה בהחלטיות, בלי לולי דמסטפינה. הוא אומר, שברוך הוא אמר למשה רבינו, אתה תברור איזה מכה, איך שאתה מבין. ואני אקיים את מה שאתה תבחר. זה השמינית, זה השמינית. הרבה זה השמינית. יש שבע מכות בפרשת וירא, ושלוש בפרשת בו. בו בגימטריה שלוש. שלוש מכות בפרשת בו. הראשון בפרשת בו, מיד מתחיל פרשת בו, מתחיל למכת הרבה, זה השמיני. שם כתוב למען תספר בו זה מנחה, ושם יש דיוק בפסוקים. זה לא סתם שגם החתם הסופר אומר את זה, וגם הרבי רבוני מפשיסחה אומר את זה. זה מדויק בפסוקים, ככה זה נראה. והוא אומר, הוא מסביר שהיה צריך להיות מכה אחת לפחות, שמשה רבינו יבחר מעצמו, כדי שכל המצרים יראו, יגידו, טוב, משה רבינו יודע, הוא יודע שכך היה כבר נגזר, שצריך לבוא עלינו המכות האלה. אז משה רבינו, בדווקא כזו הוא רצה, וזה היה באופן שהיה גלוי למצרים שזה ככה. אני לא יודע איך בדיוק זה נעשה, באופן שכל המצרים ידעו ויבינו ויראו, שזה משה רבינו שמחליט מדעתו. לא יודע איך הוא עשה את זה בצורה שהמצרים, היה ברור להם שזה מוישה רבינו בוחר את המכה הזאת, כדי שהם לא יגידו, טוב, זה בטח היה כבר מששת ימי בראשית, זה היה אמור לבוא עלינו, אז לכן הגיעו המכות האלה. לא, פה אני מחדש לכם עכשיו מכה, אני ממציא לכם איזושהי מכה חדשה, וכך הם יבינו שזה בא להם כעונש על המעשים שלהם לבני ישראל.
אולי גם כתוב, גם יש משה גדול מאוד.
צריך, כן?
כן. או שקוראים מכה
גדולה. לא? אבל לא אחרי הרבה, לא חושב שזה הרבה. לא אחרי הרבה. והוא מסביר, רבי נחמן שיסחה, שהמכת הרבה, טוב, זה, הוא אומר, זה היה כלפי מה שהמצרים אמרו, פן ירבה, פן ירבה, הם רצו לבטל את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שאמר, הרבה את זרעך, הרבה. המילה, ההבטחה של הקדוש ברוך הוא היא במילה הרבה. והם רצו לבטל את זה כשהם אמרו, פן ירבה, הם טיקסו עצה איך לבטל את הרבה את זרעך. אז לכן, זה לעומת זה, משה רבינו רצה והביא להם מכה כזאת בשם הרבה, שזה היה הזה לעומת זה כנגד הפן ירבה של המצרים. להראות להם שהנה לא הצלחתם למנוע את הריבוי של העם. אנחנו יודעים שהעם הפוך, כאשר ענו אותו כן ירבה וכן ירבה. רוח הקודש משיבה ואומרת לא פן ירבה אלא כן ירבה. אז ככה אומרים גדולי רבותינו. אומרים כזה חידוש גדול במכת הרבה. כדאי לזכור את זה לליל הסדר, זה דבר, זה פרט מעניין לספר. זה היה למען תספר נאמר על זה ואומר את הספר, בשביל הפרט הזה שגם לצדיקים יש כוח לשנות את הטבע ולבחור מכות. יש ספר שנקרא משנה למלך, גם מנכד של הרבי רבי למלך מליז'נסק. היה רבי לוזר מריישה. והוא כותב בספר שלו משנה למלך, שלכן דווקא במכת הרבה כתוב, וימהר פרעה ויסר מעליי רק את המוות הזה. לא מצאנו כאלה לשונות במכות אחרות. פה התגובה של פרעה היא הכי קשה מכל המכות. וימהר פרעה ויסר מעליי רק את המוות הזה. אנחנו לא היינו, אם אנחנו היינו חושבים לעצמנו מה המכה הכי קשה, לא היינו בוחרים את הרבה. אבל מעניין, הרבה זה היה משהו כנראה יותר קשה מה שאנחנו... זה גומר להם את כל המחסני האוכל, את כל האוכל. זה ממש מביא רעב, ולכן הוא קורא לזה מוות. אבל הוא מסביר בדרך חסידית. הוא אומר, זה פרעה לא יכל לסבול. לראות את הכוח של השם מילא, לראות את הכוח של הצדיקים, של עם בני ישראל, שהם יש להם את הכוח גם כן לשלוט על הטבע, זה הכוח הטומאה, זה הכוח הפרעה הרשע לא יכול, לא מסוגל. הוא ידע, לא, הם כולם אומרים שאיך, אני לא יודע בדיוק איך זה היה, אבל זה נעשה בשביל זה שמצרים, זה אומר רבי נחמן שיסחא, שהמצרים יראו וידעו שזה מכה שמשה מביא עליהם. לא הקדוש ברוך הוא בוחר, למשה לא יודע בדיוק איך זה נעשה, צריך לחשוב בצורה מציאותית, איך זה היה נעשה ברור למצרים גם כן, שזה לא הקדוש ברוך הוא בחר את המכה הזאת, אלא משה רבינו בעצמו בחר. לא יודע, יכול שהוא נתן להם כמה אופציות ושהם יבחרו, לא יודע איך זה נעשה. אבל זה נעשה באופן שהם ידעו. ולכן פה פרעה פה פרו ישתגע, וימהר פרו, רק ויישם עליי את המוות הזה, למה? כי הם לא מסוגלים לראות איך שהצדיקים יש להם כזה כוח חזק לשלוט על הטבע, כך אומר בעל המשנה למלך על התורה, נכד של רבי למלך מליז'נסק. ולכן זה בשבילהם קשה כמו מוות, לכן ויישם עליי את המוות הזה. ככה, אז רואים, כל הצדיקים אומרים רעיון אחד בעניין של מכת הרבה. וזה הלומן תספר. אז אנחנו נקיים עכשיו עוד דניין של לומן תספר במכת הרבה, ונגיד לכם, נשתף אתכם בדבר נפלא, שמתייחס לדברי המדרש. המדרש על מכת צפרדיה כתוב, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדיים. מכת צפרדיה כתוב את הביטוי, את האספרסאו, גבולך. לא כתוב בכל ארצך, כתוב בכל גבולך. מה זה גבול? גבול זה פרונטרה, גם פרונטרה. גבול זה פרונטרה. בכל גבולך אני מכה אותך בצפרדעים. אז כתוב במדרש, המדרש בא לתרץ את הלשון הזה, את הביטוי הזה בכל גבולך. ואומר המדרש, מובא ברבינו בחיי, בפרשת וירא, וזה ידוע, יודעים, שארץ מצרים הייתה להם מחלוקת גדולה וארוכה, היסטורית, עם מדינת קוש. הייתה מדינה שכנה. היה להם גבול ארוך, והיה להם מחלוקת על הגבול, על הטריטוריו. איפה עובר הגבול? מה ש... על איזה... על קטע, היה להם איזה חלקה גדולה שהיה על זה ויכוח. הם, מצרים טענו שזה שייך להם, וקוש טענו שזה שייך להם, ועל ידי מכת הצפרדעים שקטה המחלוקת. למה? נהיה ברור. איך? ראו עד איפה הצפרדעים מגיעים. ולכן כתוב, כנראה שבדם זה עדיין לא היה כל כך ברור, כי זה רק במים. במים לא חייב להיות שהמים עבר בגבול, כן? ברור. אז איפה היה המקום הראשון שהיה אפשר להבחין איפה נגמרת ארץ מצרים? במכת צפרדע, בוא נראה עד איפה הצפרדעים מגיעים, ושם נדע לקבוע את הגבול. וכוש גם היו צריכים להסכים, כי ראו פה משהו שמימי. אז הנה הייתה הסכמה, הייתה החלטה מלעילה, איפה הגבול של מצרים. ככה כתוב במדרש. וזה פשט, אומרים חז"ל, במילה גבולך שכתוב בצפרדעים. לכן כתוב בלשון של גבול, פרונטרה. אז פעם היה יהודי תלמיד חכם בירושלים, ששאל את הבריסקרוב, את הרב מבריסק, שאל אותו שאלה, אם זה מה שחז"ל מפרשים לנו את המילה גבולך, נשאל אותו שאלה, שאלה יפה. הרי יש עוד מקום בעשר מכות שכתוב גבולך.
הרבה.
כתוב, וינח בכל גבול מצרים. וינח, הרבה ינוח, ייפול, בכל גבול מצרים. נו, פה, כבר אין מקום לכאורה לפרש את אותו פירוש של חז"ל. למה? כי כבר ידוע. ידוע מהצפרדעים. אז זה קושייה לפירוש של חז"ל. זאת אומרת, חז"ל יקשו קושייה למה כתוב לשון של גבול. תרוצו, כי זה בא לברר את הגבול. נו, ומה תפרש במכת הרבה? למה כתוב גבול? את אותו פירוש אתה לא יכול להעביר לכאן. ולמה פה חז"ל לא מפרשים ולא באים ליישב? מה פשר הביטוי גבול בתורה בנוגע למכת הרבה? זה קושיה בעצם על המדרש. קושיה יפה. הבריסקרוב, כמו אדם גדול, השיב לו, אני לא יודע. שאלה טובה, אני לא יודע מה לענות לך. זה אדם גדול, זה אחד שגם יודע להגיד שהוא לא יודע, לא יודע. לא כל דבר צריך, הכל חייבים לדעת. חשב, לא יודע מה לענות. שאלה טובה, שאלה טובה. הלך אותו יהודי, היה עוד גדול הדור בירושלים באותה תקופה, היה רב מצ'בין, רב מצ'בין, צ'בינרוב, בלדוי ובמישורים, שאגב, אני בעצמי שמעתי כמה פעמים, כשהרבא שלי, זכר צדיק לברכה, בעל הישועות משה מוויז'ניץ, רצה להביא דוגמה לגאון בתורה, כמה פעמים שמעתי מפיו? כשהיה רוצה להביא דוגמה של גאון גדול בתורה, היה אומר, המרשם מברז'ן, ברז'נרוב, המרשם, והצ'בינרוב. זה היה... רוצה להראות שלא כמו שיש שחושבים שהחסידים לא יודעים ללמוד. כן, היה אצלו עניין מהותי ועקרוני להראות שגם החסידים ידעו ללמוד. בגדולי עולם, הברז'אן הרוב, שזה אמר שם, והצ'בין הרוב, היו חסידים. מרשם, מרשם עוד נסע לצדיקים קדמונים, זדיצ'ויב, בלז, והצ'בין הרוב היה חסיד אוסייתים. 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 אבא שלו היה גאון עולם, גאון הגאונים, חיב, בעל החזון החום, גאוני עולם ממש, כל העולם רעש בגנותם בתורה, היו כולם חסידים, חסידים בטלים ובוטלים לרבא שלהם. אז הוא הלך לצ'בין הרוב, הוא ענה לו ככה. הגמרא במסכת בבא בתרא מספרת שכשיהושע, הוא הנחיל לעם ישראל את ארץ ישראל, אז הוא תיחם את הגבול של ארץ ישראל, את הגבולות, באילן. הגמרא אומרת איזה אילן, זה אילן כזה שעומד ישר. איך ידעו את הגבול? איך הוא קבע את הגבולות של ארץ ישראל? נטע שם אילנות. זאת אומרת, רואים מהגמרא הזאת, שזה הייתה הדרך המקובלת, והגיוני גם. שזה הדרך, איך אתה תוחם, סתם תשים גדרות, גדרות יכולים ליפול, גדרות אפשר להזיז. ליטת אילנות, עצים, זה דבר שהוא בר קיימא, וזה רעיון טוב, זה גם דבר מועיל, זה מביא עצים, זה מביא, נכון? זה טוב ל-environment, זה... אגמר מספרת ככה ישוע שם. ממילא אומרת שבין הרוב, שככה גם עשו המצרים. מיד כשהיה להם את הראיה במכת צפרדע, שכתוב, הנני נוגב את כל גבולך צפרדעים, שומר המידע שזה היה בשביל להוכיח מה הגבולות שלהם. אז מיד מה הם הלכו ועשו ונטו שם אילנות לכל אורך הגבול. הנה, עכשיו אנחנו יודעים את הגבול. נו, ואחרי זה במכת ברד. מה קרה במכת ברד? נשברו כל העצים. אז עוד פעם התבטל הגבול. אז חזר המחלוקת. אז לכן היה צריך עוד פעם שיבוא מכת הרבה ויקבע להם מחדש ויוכיח להם, ולכן דווקא הרבה שבא אחרי הברז שכתוב עוד פעם את המילה גבול בתורה, וחז"ל לא צריכים להסביר את זה, כי אתה אמור להבין לבד שמאותה סיבה שהיה בצפרדעים יש גם בהרבה. היי, השאלה ששאל אותו תלמיד חכם, אבל מה צריך, היה כבר את הצפרדעים? כן, אבל היות שהדרך לשמר את הגבולות היה על ידי שנטו אילנות, הברז שבר והפיל את כל האילנות, אז עכשיו במכת הרבה היה צריך עוד פעם להוכיח מה הגבול. לכן גם במכת הרבה כתוב עוד פעם, והיה לך בכל גבול מצרים. אותו יהודי שמח על התשובה שהוא קיבל מהצ'בין הרוב, מה הוא עושה? חוזר לבוסקרוב. חוזר לבוסקרוב, זה רכילות שהיא מצווה. יכול ללכת כרכיל ולהביא מפה לשם, זה מצווה גדולה במקרים כאלה. כן, זה מצווה גדולה. נכון, כל דבר שיש בצד העבירה, יש גם בצד המצווה, זה מצווה גדולה. הלך כהולך רכיל, כן, וחוזר לצ'בין הרוב. והצ'בין הרוב, טוב, הצ'בין הרוב היה, הבריסק הרוב היה בריסקר, כן? אז הוא אומר, יפה מאוד, יפה מאוד, אבל כזה דבר צריך ראיה. אתה משער השערה, שבטח גם הם עשו אילנות כדי לקבוע את הגבול. זה השערה יפה, אבל... תביא לי הוכחה לכזה דבר, כזה דבר צריך הוכחה, הוא אומר. צריך ראייה שבאמת ככה, אתה מיישב על פי סיפור. אתה יודע שככה היה סיפור? זה מדרש. שזה קבע את הגבול, זה מדרש. נשאלת השאלה למה צריך עוד פעם בהרבה. אומרת שבין הרוב הם... זה גם אנחנו יודעים. אבל מי אמר שאחרי הצפרדעים הם נטו אילנות והם גדרו את הגבול באילנות, שאז בא התירוץ היפה שלו, נכון? תירוץ יפה, אבל מי אמר שזה נכון? מתאים לה, ברסקרוב לשאול כזה שאלה, מי אמר שזה נכון? שבאמת נטו עצים כדי שזה יהיה להם ההוכחה ושזה הגבול.
מה כל כך חשוב בגבול? עכשיו, למי זה
חשוב?
למצרים? למי?
כן, זה היה מחלוקת. זה היה מאבק מדיני רב שנים בין מדינות, בין כוש למצרים. זה היה מאבק היסטורי. חז"ל מספרים לנו, אז אנחנו יודעים. כן, אז מה עשה אותו יהודי? חזר לצ'יבינורוב. אני אגיד לה, הוא בא לצ'יבינורוב, הוא אומר, תירוץ, הבריסקוב אומר שזה תירוץ יפה, אבל מניין לך? מאיפה אתה לוקח את זה? אומר הבריסקוב, אני רואה את זה, יש לי מקור לזה. יש פסוק בתהילים. בתהילים, פרק קופי, זה פרק שמספר את כל העשר מכות, יש שם הרבה חידושים והרבה... פרק קופי, גם זה לא לפי הסדר. יש אומרים אפילו שהרבי יהודה היה נותן בהם סימנים, יש כזה תירוץ ברישוינים, אני תמיד התפלטתי על התירוץ הזה, ויש תירוץ ברישוינים, הרי כולם שואלים, מה הפשר הרבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצה חדש, באחיו, מה הפשר של הדבר הזה? מה הוא עשה כאן? מה הוא חידש כאן? יש בזה הרבה הרבה תירוצים. אחד התירוצים שכתוב כבר בקדמוינים, שזה להגיד לך שזה הסדר הנכון. למה? כי בתהילים זה מובא בסדר אחר, אז לא תחשוב, המכות מובאות בסדר אחר, אז בא הרב יהודה ונותן לו סימן שתדע שזה הסדר הנכון. נכון, 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 זה מה שאני אף פעם לא הבנתי, אבל כך כתוב, אני מלא אותו כבר בראשונים כתוב את התירוץ הזה. שזה הסדר הנכון, תצא חדש באחר, זה הסדר. אז שם כתוב בפרק קופי בתהילים, פסוק למד ב' למד ג', כתוב נתן גשמיהם ברד. מי מכיר קצת תהילים? נו, נתן גשמיהם ברד, אש לעבוד בארצם, ויח גפנם. תגיד בקול. מה כתוב פה? מה הברד עשה? הברד הביא גשמים עם ברד, עם אש לעבוד, וירח את גפנם ותנתם את העצים, ואז בא הפסוק ומוסיף עוד, אחרי שהוא כבר אמר שהוא עיקה את העצים שלהם, וישבר עץ גבולם, עוד פעם גבולם. מה כתוב כאן בתהילים? שהברד שיבר את עץ גבולם. מה מדובר כאן? מה הפסוק בתהילים בא להגיד לנו בזה? כבר כתוב שהוא וירח תנתם וגפנם ותנתם, וישבר עץ גבולם. את אותו הגבול שהם שמו אחרי מכת צפרדע שבירר להם את הגבול עם קוש, עם מדינת קוש, באה מכת ברד ושברה את כל העצים של הגבול. אז שוב, שתי המדינות חזרו לסכסוך הישן, איפה הגבול? לכן היה צריך את הרבה שיבוא אחרי זה, והיה לך בכל גבול מצרים לקבוע מחדש את הגבול.
הוא חזר
לבריסקוב, וככה לפי המסורת הבריסקרוב אמר ביידיש דוס הישט גזוקט טילים. בתרגום, זה נקרא להגיד טילים. זה נקרא להגיד טילים. דוס הישט גזוקט טילים. ככה אומרים טילים. זאת אומרת, הוא התפעל מהגדלות של הצ'יבינורוב. אתה אומר טילים, מי לא אמר את המזמור הזה, את הפרק הזה? אבל לשים לב ולדקדק, אז עוד פעם, יש לנו פה משולש, דיוק משולש בחזל. פעם אחת כתוב בכל גבול מצרים, כל גבולך בצפרדעים, ושם חזל בעצמם עומדים על הלשון, למה צריך לכתוב גבול? למה צריך לכתוב על לשון גבול? ואומרים חזל, זה דווקא גבול פרונטרה, זה דווקא הגבול בין מדינות, שזה בא ליישב את הסכסוך. בא הגבול השני במכת הרבש, על זה אנחנו מחפשים את פשר הביטוי גבול, אבל הצ'יבינורוב שם לב שבתהילים יש עוד פסוק. בעוד מכה, במכה שלישית נוספת, חוץ מהצפרדעים. וחוץ מהרבה, גם בברד כתוב וישבר עץ גבולם. מזה אסמכתא גדולה להשערה. זה כבר לא השערה. עכשיו זה כבר ממש ראיה מהפסוק, שבאמת אחרי המכה הצפרדעים שנקבע גבול, אז באמת הם נטו עץ גבולם, זה הכוונה, זה הפושט פשט הפוסוק, עץ גבולום, זה העץ של הגבול, וזה נשבר במכת ברד, ולכן היה צריך הרבה לחזור ולקבוע את הגבול, ולכן כתוב במכת הרבה עוד פעם, והלך בכל גבול מצרים, וזה נפלא. אני ממליץ לזכור את זה לליל הסדר הבא, עלינו לטובה, מרצה שבירושלים הבנויה, ירושלים הבנויה, כן, על הקורבן פסח, הרי יספרו ביציאת מצרים יזכירו ביציאת מצרים בימות המשיח. להביא לימות המשיח. כן.
למה זה כל כך...
לא, אז שואל מוריס, אבל למה שהייתי חושב, זה גם מה שלי היה קשה, למה שהייתי חושב, אם יש לך בתורה סדר אחד ובתהילים סדר אחר, למה היה לי הווה מיני לחשוב שהסדר הנכון הוא הסדר שכתוב בתהילים? ובתהילים כן יש מוקדם מאוחר. אולי אם דוד המלך סידר את זה ככה, שומע, אם דוד המלך סידר את זה ככה, אז אולי הוא כן בא לקבוע את הסדר הנכון. איך היה? בא רבי יהודה להגיד, לא, הסדר היה ככה, כמו שכתוב בתורה. בסדר, שומע, אתה בא ליישב את מה שכתוב בקדמונים על הרבי יהודה נותן בהם סימנים. בדרך צחות, אם כבר מדברים על הרבי יהודה נותן בהם סימנים, אומרים, בדרך צחות אומרים, הגמרא אומרת, רבי יהודה שהיה ראש המדברים בכל מקום. רבי יהודה היה ראש המדברים בכל מקום. כל מקום, הוא היה בלדרשן, הוא היה נותן לו לדבר, הוא היה נותן לו לדרוש, הוא היה ראש המדברים בכל מקום. למה דווקא מכל התנאים מצאנו עליו את הטיטל הזה, את הטיטול הזה שהוא ראש המדברים בכל מקום? כי הוא ידע איך לקצר. הוא ידע לקצר, לקח את העשר מקום שזה לא כזה ארוך, עשה בהם סימנים, קיצר אותם לדצה חדש וחב. אחד כזה שיודע לקצר, הוא ראוי להיות ראש המדברים בכל מקום. צריך לקחת דרשן שיודע את יודע את הסוד גם, את סוד הצמצום גם, לא רק את מספרים שזה נסיים במילתא דבדיחותא. מספרים שפעם היה יהודי שהיה לו שכן, היה לו שכן גוי, שמאוד התעניין ביהדות ובמנהגים היהודים, והוא שאל, ביקש ממנו, אני רוצה פעם אחת, אני רואה שאתם הולכים כל שבת, כולם הולכים לבית הכנסת, אני רוצה פעם אחת שתיקח אותי איתך לבית הכנסת. אני גם רוצה לראות מה קורה שם, שמחה רבה, בוא, קח אותו איתו. הוא נורא התפעל מכל מה שהוא ראה. גוי, שכן גוי, שואל אותו, וכל דבר הוא שואל את היהודי, פותחים ומגיע אחד מקדים, הוא שואל אותו מה זה, הוא החזן, הוא מנהל את התפילה, יפה, משהו. ואז הוא רואה שניגשים לארון קודש, פותחים את ארון, הוא אומר, מה זה ארון? הוא מסביר לו, זה ארון ששם זה התורה, וכל דבר, עלייה ותורה, כל דבר הוא מתפעל מאוד ורוצה שיסביר לו. ואז מגיע הקידוש, ואז הרב עולה לדרוש, אולי לפני מוסף, כן, לפני מוסף הרב עולה לדרוש, והרב מוריד את השעון ושם את זה לפניו, מתחיל לדבר, אז הוא מוריד את השעון, שם לפניו, אומר לו הגוי, ומה זה הדבר הזה שהוא עושה, שהוא מוריד את השעון? אומר, זה באמת דבר שבאמת אני לא יודע מה הפשר של זה, אין לזה שום משמעות. פיין, אז יהי רצון שנזכה לעסוק, אם אולי אפשר אחרי מאיריב, נמשיך הלאה, מי שרוצה אחרי מאיריב, נמשיך, שכוח.